ברשות מוריי ורבותיי, ברשות תלמידי הישיבה, אנחנו נמצאים כבר בעיצומם של שני הימים שתקנו לנו חכמי הדור, יום הזיכרון ויום העצמאות. יום הזיכרון בו אנו מעלים על הנס את 23,085 מחיילים וכוחות הביטחון שהתעלו והתקדשו ועלו לגנזי מרומים תוך כדי קידוש השם, ו-4,035 נפגעי טרור ופעולות איבה שנהרגו משום שהם בשם ישראל מכונים, וגם הם הוסיפו זכויות רבות לעם ישראל. אנחנו ביום העצמאות, שאנחנו מציינים את ההודעה הגדולה על קיבוץ הגלויות המופלא, על מה שחולל הקדוש ברוך הוא, שלפני 200 שנה היו בין 6,000 ל-7,000 יהודים בארץ ישראל, והיום אנחנו פי אלף. בין 6 ל-7 מיליון יהודים. שני הימים האלה ביחד נותנים לנו את המבט ואת ההרגשות שאופפות אותנו בחודש הזה. חודש שבו אנחנו מתבוננים ומצפים לישועה. כמו שבחודש תשרי אנחנו מחברים את הימים הנוראים עם ימי השמחה של חג הסוכות, כך גם בימים האלה אנחנו מחברים את יום הזיכרון. יום שבו בולט העניין הזה של הדרך, של הדין, של האחריות, של העמידה הגדולה מבחינתנו באתגר הגדול הזה שבו אנחנו מצויים. עם יום העצמאות, שבו הדבר שבולט זה ההודעה הגדולה, שימת לב לפירות המיוחדים שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בדור הזה, אנחנו מחברים את הדין, את האידאה, את רוממות הרוח עם החסד, עם השפע, עם עשיית הנשמיים, עם הרגשת עשיית הנשמיים המיוחדת שזכינו ביום הזה. על שם כנסת גדולה, תקנו לנו את תפילת העמידה. ותפילת העמידה יש בה 3 חלקים. שבח, בקשה והודעה. כשאנחנו מגיעים לחלק של ההודעה, אנחנו פותחים את החלק של ההודעה עם ברכת רצה. לכאורה, רצה השם אלוקינו מעמך ישראל ותפילתם, זה ברכה שאינה קשורה להודעה. אז אולי נאמר שזה היום שאין לנו את בית המקדש, באופן בסיסי זה היה ברכת הודעה. והיום שאין לנו בית מקדש, זה נהפך להיות תפילה על זה שהקדוש ברוך הוא ירצה אותנו. אבל זה לא כך, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה נוסח התפילה. אז לא היה, ותחזינה עינינו בשובך, אבל זה היה תפילה וברכה שקשורה לקבלת העבודה, שאותך ואירא נעבוד, ושהקדוש ברוך הוא ירצה את עבודתנו. אז למה זה חלק מן ההודעה? אנחנו צריכים להבין שכנראה חלק מן ההודעה זה שכל מה שאנחנו עושים, שכל עבודתנו היא עבודה שאינה דומה לעבודה של אומות העולם. עבודתנו היא עבודה עליונה, עבודה של עמידה בפני הקדוש ברוך הוא. זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעבוד לפניו, ועבודתו רצויה, ועבודתנו רצויה, זה השורש של כל החלק הזה של ההודעה של 18. הלוויים אומרים את השירה בזמן העבודה. ברכת מודים, שזה הלב של ההודעה, היא מקבלת משמעות אחרת. זה הודעה מסוג לגמרי אחר, אם היא באה אחרי ברכת העבודה, או שהיא באה ללא ברכת העבודה. מה הערך לחיים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אם החיים האלה לא יכולים להיות מחוברים למקור החיים? כל ההודעה הגדולה על חיינו המסורים בידיך, זה רק מכוח זה, כהמשך לזה, שאנחנו מבינים שכל חיינו, משום שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ועובדים לפניו. כתוב בזוהר הקדוש, קודש בריחו, ישראל ואורייתא חדו. כלומר, יש הופעות שונות לאור אינסוף, הופעה בצורה של קודש בריחו, ישראל ואורייתא. החיים הישראליים מקבלים את המשמעות שלהם רק אם הם, המקור שלהם הוא קודש בריחו, ורק אם הם מתלבשים באור של אורייתא. אז אם כך ניתן לומר ששלושת הברכות האלו, הברכה הראשונה בברכת הודעה זה על האור של קודש בריחו שנמצא בחיים שלנו. ברכת מודים זה האור של ישראל שנמצא בחיים שלנו. וברכת השלום זה כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. זה האור של התורה שיש בחיים שלנו. זה שלושת ההודעות הגדולות. וכמו שבתפילת העמידה זה ככה גם זה סדר ההתבוננות שלנו על היחס בין יום הזיכרון ליום העצמאות. יום הזיכרון מבחינה מסוימת הוא כנגד ברכת העבודה, ויום העצמאות זה כנגד ברכת ההודעה. ההודעה של יום העצמאות מקבלת משמעות לגמרי אחרת כשהיא המשך ליום הזיכרון. ההודעה ביום העצמאות זה לא רק על הצד הגלוי של חזרת ישראל והקיבוץ המופלא בהר מרומרים. ההודעה ביום העצמאות היא על ההבנה העמוקה יותר שכל הגילויים הנפלאים של ישראל הם תוצאה ממה שעוד לפני ישראל יש כאן את קודש בריחו. הצערי ברוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. זה נכון שביום העצמאות אנחנו מתמקדים על הגלוי, על מה שזכינו, אבל יום הזיכרון הוא משפיע גם על ההרגשות שלנו בנוגע ליום העצמאות, שאנחנו עוד בדרך, אנחנו עוד לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, אנחנו עוד לא נמצאים במצב של מה שמתואר בספר מלאכים בתקופת שלמה המלך, איש תחת גפנו, תחת תאנתו. יום הזיכרון הוא היום שמחדיר בנו את התודעה שאנחנו עוד בדרך ועוד יש לנו ציפייה גדולה לעוד ועוד 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 מדרגות שהתגלו. וככה האופי של הגאולה, שהיא גאולה כל כך גדולה, שיש לה תחנות רבות, ויש לה מדרגות, על גבי מדרגות. ולא נוכל לפרט את כל המדרגות, ואת כל חילוקי המדרגות. אבל בכל אופן אפשר להגיד באופן ראשוני, שבוודאי יש שני שלבים מרכזיים בתחנות הגאולה. יש את השלב הראשון, שהוא השלב שבו אנחנו מצויים, הוא שלב המלחמות. ויש שלב שני, שהוא השלב של השלום, שהוא השלב השני של הגאולה. כן, על השלב הראשון, למשל חז"ל אמרו, מה ראו אנשי כנסת גדולת לתקן את הגאולה, את ברכת הגאולה בברכה השביעית, ומביאים את הברייתא הזאת, שמתואר שם השבוע שבן דוד בא, וכתוב שם בברייתא בשביעית מלחמות. אומרת הגמרא, בשביעית מלחמות, זה המלחמות נא מהתחלתא דגאולה. אז הביטוי התחלתא דגאולה, הכוונה שהגאולה יש לה את ההתחלה, יש לה סוף. התחלתא זה לא הכוונה רק ההתחלה, הכוונה החצי הראשון. המלחמות זה החצי הראשון של הגאולה. ואחרי כן יש חצי שני, שהוא למוצאי שביעית משיח בן דוד בא. זה שני החלקים המרכזיים. כן, הרב ציודה היה רגיל לחנך אותנו, להרגיש לא רק שקורית מלחמה בפועל. הנה עכשיו, היום אולי אין מלחמה, זה תקופת מלחמות. זה זמן של מלחמות. זה תודעת החיים שאנחנו צריכים להרגיש, שאנחנו בזמן של מלחמה על הקוממיות שלנו. חז"ל, למרות שיש לנו חמישה חומשי תורה, חז"ל אומרים שבמבט עמוק יותר, או במבט מפורט יותר, יש לנו בעצם שבעה ספרים, מפני שהם לוקחים שני פסוקים בספר במדבר ומסמנים אותם, עושים סימנים לפני שני הפסוקים ואחרי שני הפסוקים, והם ספר תורה שלהם. מה עם שני הפסוקים? ויהי בנשוא אהרון ואומר משה, קום השם ויפוצו ידיך וינוס משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שוב השם ראות אלפי ישראל. זה ספר תורה שלם. מה יש בספר תורה השלם הזה? מה יש בשני הפסוקים האלה שזה כמו חומש בראשית, כמו חומש שמות? שני פסוקים. שהוא כך הרבה פסוקים מופלאים בתורה. מה יש בשני הפסוקים האלה שזה חומש שלם? שני הפסוקים האלה הם שתי הצורות הבסיסיות של הופעת שכינה על ידי ישראל. יש הופעת שכינה כשישראל הם חייליו של הקדוש ברוך הוא, כשישראל עושים מלחמה, כשיש את הבירור הנוקב הזה שבין ישראל ובין הגויים, ויש סוג שכינה שזה אחרי המלחמה, בעת המנוחה. הופעת שכינה שהיא מתרחשת יותר בבתי גווי. זה לא בבירור שבין הטוב והרע. זה לא בבירור הזה שיש רע ויש טוב. אלא בעומק הטוב, גם שם יש המון המון מדרגות. זה הופעת השכינה שאין לה סוף של מדרגות של טוב. וזה הופעת השכינה בזמן של שלום. אנו מוצאים בדברי חז"ל על כך שבזמן הגאולה הקדוש ברוך הוא ישלח שני משיחים לישראל. כך מובא בגמרא במסכת סוכה, יש משיח בן יוסף
משיח בן דוד, ונכתבו התבוננויות רבות לנסות להבין מה התפקיד של כל אחד מהמשיחים האלה. בהקשר למה שאנחנו אומרים, אפשר לומר שהתפקיד של משיח בן יוסף נוגע לחלק הראשון של הגאולה, להתמודדות שיש לישראל מול הגויים. זה בוודאי נוגע להתחדשות הלאומית הכללית של ישראל ואת הגאולה. כשהגמר של השלב הזה הוא מתואר במלחמת גוג ומגוג, מלחמה שמתארת איזושהי מלחמה גדולה שתהיה מול הגויים לאחר קיבוץ גלויות. במלחמה הזאת גויים רבים יבואו להילחם כנגד חזרת עם ישראל לארץ ישראל, וסיום המלחמה יביא לקידוש השם הגדול, להתגדל ויתקדש שמי רבה, ולהכרת כולם במלכות השם. התפקיד של משיח בן דוד הוא כבר נוגע לשלב השני, לשלב של חזרת ישראל אל המקדש, אל הצד הפנימי ביותר של התורה, אל הצד, אל גילוי סתרי תורה. כן, וזה איזשהו שלב, מדרגה מאוד מאוד עליונה. ניתן לומר שהשלב הראשון הוא מתמקד סביב החזרה לארץ ישראל. והשלב השני הוא סביב החזרה אל המקדש ולירושלים עיר הקודש. עיקר הפרק שאנחנו מצויים בו עתה זה הפרק הזה של חזרה לארץ ישראל. וזה מתברר בעיקר דרך מלחמות, דרך המלחמות של עם ישראל. אי אפשר לתאר את המדרגה של עם ישראל בעת הזאת ללא המלחמות. וללא כל מה שהמלחמות תובעות מהאומה הישראלית. איזה כוחות, איזה גבורה, איזה נחישות, איזה בהירות בהגדרת הזהות הלאומית שלנו דורשות המלחמות האלה. איזה צבא צריך להקים. איך היה נראה עם ישראל אם לא היה צבא? איך היה עם ישראל נראה ללא החיבורים הגדולים שהמלחמות מחברות אותנו? יש צד לבוא ולומר שההתרחקות של עם ישראל מהתורה והמצוות, היא יש בה צד כזה שהיא נועדה לבנות איזושהי קומה לאומית ישראלית שבאה מצד הכוחות הטבעיים, מצד הכוחות שהם לא מתוך העומק הבנת הנשמה, אלא מהטבע הישראלי הפשוט, שגם הוא צריך לבנות איזושהי הרגשה ישראלית מיוחדת. והדבר הזה הוא בוודאי נעשה במובנים מאוד מאוד רחבים בהקשר לתופעת המלחמה. אני רוצה קצת להרחיב בדברים האלה תוך כדי לימוד מדברי אור החיים הקדוש בתחילת פרשת מצורע. ואנחנו בהחלט לא נלמד רק את דברי אור החיים הקדוש, אבל זה יהיה הבסיס של הדברים שאני רוצה לברר אותם. אור החיים הקדוש בהרבה מקומות בתורה הוא אומר שהעומק הבנת התורה זה לא להבין את התורה רק ברמת הפשט, אלא התורה גם רומזת לדברים נוספים. וחלק גדול מן המקומות אור החיים אומר שיש רמזים בתורה למערכת היחסים בין כנסת ישראל לבין קודשא בריך הוא וענייני גלות וגאולה. מאוד מאוד מפורסמים דברי אור החיים הקדוש בפרשת בהר, איך שאור החיים דורש את כל הפרשה הזאת על גלות וגאולה.
וגם בפרשה שלנו, אנחנו עסוקים עכשיו בספר ויקרא בענייני טומאה וטהרה, אור החיים הקדוש אומר, יש, בוודאי, התורה נותנת פה אור ודרך איך האדם באופן פרטי שנטמע, איך תהליך הטהרה שלו. אבל בוודאי יש בבואה או השורש אולי, אפילו יותר כביכול, האור של התורה צריך להאיר, מה קורה כשזה לא טומאה של אדם אחד? מה קורה שיש טומאה, שיש טומאה כללית, שיש איזשהו חיסרון כללי שהוא מוגדר כטומאה? אז איזה סוגי טומאות יש לנו? ואיך נתארים מהטומאות? אז האור החיים הקדוש אומר שהעניין של הטומאה וטהרה רומז להתרחקות של ישראל מהשכינה וחזרת ישראל לקרבת שכינה. ואנחנו יודעים שהדבר העיקרי שהוא דרך הטהרה של של הטמאים, זה קשור תמיד במים חיים. והמים החיים הם רומזים לתורה שיכולה להחיות, תורה שיכולה לרומם. לא מדובר סתם על מים, זה חייב להיות מים חיים, כי תורה תמיד היה בישראל. אבל מה צריך שזה יהיה סוג תורה שיכולה לעשות איזושהי דחיית המתים, איזושהי התמודדות מול התורה. אז הדרך המרכזית לכל הבעיות, כל בעיות השורש שלנו, הם קשורים לניוד קשר לתורת חיים. אבל לא תמיד מספיק תורת חיים. לא תמיד זה האמצעי היחיד שצריך בשביל להתאר. אנחנו רואים שהפרשה שלנו, פרשת מצורע, מדברת על שני סוגים נוספים של טומאה, גם הזב וגם המצורע, שהם לא מספיק לבוא במים חיים, אלא מהלך הטהרה דורש פעולות נוספות. והאור החיים הקדוש דורש את הטומאות השונות ואת צורת הטהרה, איך הדרך להתקרב אל השכינה. אז ההתמקדות של האור החיים זה על העניין הזה של המצורע. אבל נראה שאפשר באותו כיוון של האור החיים לומר כך. יש לנו שלושה סוגים בסיסיים של טומאה. טומאת מת, טומאת הזב וטומאת המצורע. ושלושת הטמאים האלה הם גולים. טומאת מת זו גלות ממחנה שכינה. טומאת זב זו גלות ממחנה לוויה גם. וטומאת המצורע, שזו הטומאה החמורה ביותר, זה גלות גם ממחנה ישראל. אומר האור החיים הקדוש, ובדרך רמז תרמוז הפרשה על גלות ישראל, על דרך אורו בספר הזוהר, כי אומות העולם לישראל הם בחינת צרעת, וישלטו בהם לצד הטעם עצמו שיסובב הצרעת. ותמצא גם כן מה שאמרו חז"ל, שלא נגלו ישראל ממצרים אלא לצד שלא היה בהם לשון הרע, בעלי לשון הרע. דכתיב ושאלה אישה, דבר זה היה בידם מבית חודש, והם לא גילו. גם אין לך דבר שמרחיק את האדם מנקונו כלשון הרע. אז האור חיים מגלה לנו פה סוד, שטומאת הצרעת היא כנגד החורבן, חורבן הבית השני. אז אפשר להגיד כך, טומאת מת והתיקון שצריכים לעשות לטומאת המת, זה קשור לגירוש של האדם מגן עדן, ששם נגזרה על האדם מיטה, וכל התהליך של טהרת, טהרה מטומאת המת, קשורה לחזרה לגן עדן, קשורה אולי לתחיית המתים. טומאת הזב היא קשורה לחורבן בית ראשון. אנחנו יודעים שהריקבון של הבית הראשון היה קשור ליצרים, לתאוות, לעבירות האלה שהם נבעו מעולם רגש שמשתלט על עולם השכל, ומביא את האדם לצורת עבודת השם עקומה בצורה של עבודה זרה, להוויות, לצורת בניית המשפחה בצורה עקומה, ולכעסים שמביאים לשפיכות דמים. וטומאת הזב, חורבן בית ראשון, היה צריך לתקן אותו, והתיקון של הבית, חורבן בית ראשון, הוא לא כל כך קשה. לקח 70 שנה ושוב ישראל חוזרים, ויש להם את הפוטנציאל, שהוא גם לא מומש באופן שלם, לחזור ולהיגאל. אבל הטומאה הקשה ביותר, כשמגיעים לריקבון של ימי הבית השני, כשמגיעים לחורבן שהשורש שלו הוא לשון הרע, שהשורש שלו הוא שנאת חינם, ששם לא רק האדם עם עצמו מסתבך עם היצרים שלו, אלא שם האומה בכללה מסתבכת. יש איזושהי אי הבנה מה זה ישראל, אי הרגשה שאחרי הכל החיבור שיש בין ישראל לבין שאר העמים, זה חיבור שבכל מצב שמסתכל עליו צריך להיות מעל ומעבר ושונה ומיוחד. וגם בנקודה הזאת יש התפוררות, יש נפילה גדולה. וכל הגלות הארוכה 2000 שנה באה לבנות בעם ישראל תיקון. זאת אומרת, הגלות הארוכה 2000 שנה היא בונה תיקון לכל הנפילות, גם לנפילה של העולם הראשון, גם לנפילה של בית ראשון, וגם לנפילה של בית שני. אבל קודם כל, הדבר הראשון שצריך להיבנות, צריך לבנות את התיקון לבית שני. התיקון הוא מהאחרון החמור אל האמצעי, בסופו של דבר שנזכה גם לתקן ולחזור לגן עדן. ואז התיקון לחטא צינת חינם, לחטא לשון הרע, ולזה אמרה התורה הזאת תהיה תורת המצורע שהוא עם בני ישראל, שנצטרה בלגני בני אדם הטמאים ביום תורתו. מתי מגיע זמן הגאולה? כשהקדוש ברוך הוא רואה שהגלות פעלה בעם ישראל את התיקון לחטא שנאת חינם, ואז כשהוא מתאר את לשונו ואת דרכיו, אז מגיע זמן הגאולה. חשוב לצרף כאן את דברי מרן הרב באורות, שבוודאי הם כשלעצמם דורשים שיעור שלם והסברה מאוד ארוכה, שלכאורה כלפי חוץ נראה שהנה עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ובכל אופן חטא שנאת חינם לא תוקן. אז איך אומר האור החיים הקדוש? שהגאולה תהיה כשעם ישראל הוא יתאר לשונו ודרכיו. אומר הרב באורות התחייה סעיף כ"ה,
סמוך לעקבת הדמשיכה, מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות והאור האלוקי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. תמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה ומריבות. אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, שמעוררת הרגשה כללית לציפייה לתשועת הגוי כולו. כן, במציאות של דור כל כך מיוחד, דור שהוא כולו מלא תימהון, כמו שכותב הרב מאמר שלם על הדבר הזה, דור שמשפוט אותו לפי מעשיו בחוץ, כל כך קשה לאהוב אותו. כאן הוא מגלה לנו הרב, צריך ללמוד הרבה את ספר אורות, כדי שנפיץ את התובנה הזאת בתוכנו ובכל עם ישראל, להתרגל להסתכל במבט פנימי יותר, חודר יותר. רק המבט הזה יכול לעורר אהבה. אומר הרב, כל הקטגוריה היא נובעת מזה שבפנים הגלות פעלה בנו ואנחנו מרגישים מאוחדים. פעמים כשבא אליי זוג של איש ואישה שיש ביניהם ויכוחים והם רבים, אני אומר להם, יש בכל בית צופן, צופן פנימי, שהאיש והאישה יודעים את הדבר הזה, שלא למתוח את החוט, מה שנקרא, מעבר למה שאפשר. ואם אתם רבים, ואתם רבים לא בשביל להיפרד, אלא אתם רבים, כנראה אתם מרגישים מספיק בטוחים שאתם גם יכולים לריב. אז בוודאי אין פה שום עצה לריב. ובוודאי אנחנו רוצים לבנות בתים נקיים משנייה אחת של מריבה. בתים מלאים רק אהבה וטוב. אבל לפעמים היכולת והנועזות להגיד דברים בצורה כל כך קוטבית וקיצונית, זה מה שמעיד על משהו פנימי עמוק שמחבר ומאפשר לעשות את הבירורים הנוקבים האלה. אז זה מה שהרב מלמד אותנו, שצריך להסתכל על כל המתחים, על כל הקטטות, על כל המריבות, שהן מעידות על החיבור הפנימי שיש באומה. חשבתי עוד איזשהו רעיון. הרי אנחנו מדברים על כך שסיבת החורבן זה שנאת חינם. אם ככה, אז התיקון זה אהבת חינם. אז איך יהיה אהבת, איך אנחנו נעמוד בניסיון הזה? אם הקדוש ברוך הוא היה מביא אותנו בעת הגאולה למצב שכולם מתוקים, כולם צדיקים, כולם עושים את התורה, זה לא דומה. החטא היה כשהיה פערים, כשהיה קשה לאהוב את כולם, כשהיה מריבות. אז לא היינו יכולים לעשות תשובה, כי תשובה גמורה זה באותו מקום ואותו זמן ובאותה צורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את המבט שלנו על האומה, אז הוא מביא אותנו לאותו מקום ואותו שעה בצורה כזאת שקדוש ברוך הוא יודע שנוכל להתגבר על זה, ונוכל להופיע את האור האחדותי הזה. אנחנו עומדים ביום הזיכרון. אין יום שמבטא תשובה בעניין חטא שנאת חינם יותר מהיום המופלא הזה. רק לפני למעלה משעה עמדו מיליוני יהודים בארץ שתי דקות, שבשתי הדקות האלה לא דיברו לשון הרע, לא חשבו רע, וכולם כולם התאחדו סביב הנשמות הקדושים. כולם התאחדו סביב הזעקה אל נקמות השם, אל נקמות אופיה. ממשיך האור החיים הקדוש, אחרי שכבר בפנים הקדוש ברוך הוא רואה שההתגלות פעלה את פעולתה, ונרפא נגע הצרעת מן הצרוע, ויש את כלי העבודה הבסיסיים שאנחנו יכולים לתפקד כאומה, והובה אל הכהן. מי הוא אותו כהן? כי השם ברוך הוא יתקנה בשם כהן, כאמור בספר הזוהר בפסוק והובה אל הכהן. ואמר והובה, לצד שנתרחק, במצב של הגלות, היה ריחוק של שכינה. ובמצב של גאולה, עכשיו התקרב. ובא אל הכהן, תכף ומיד, כי מי גאול גדול אלוהים קרובים אליו. חשבתי, מה זה, מה כאן אומר, האור החיים, מה זה, ובא אל הכהן, תכף ומיד. הרמב״ם כותב, ב-13 עיקרים על העיקר של אני מאמין בביאת המשיח, אומר שצריך להאמין בביאת המשיח ולהאמין שהוא לא יתאחר. שאלנו את עצמנו, מה הכוונה? להאמין שהמשיח לא יהיה אחר. מה, אנחנו יודעים מתי הוא בא? אנחנו יודעים מתי זה נקרא מוקדם, מתי זה נקרא מאוחר? מה הכוונה להאמין בכך שהמשיח לא יהיה אחר? אז זה אומר כאן האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא קבע את התנאים מתי את הגאולה. וכשהקדוש ברוך הוא קבע את התנאים שאת הגאולה, כשירפא נגע הצרעת מן הצרוע, מיד והובא אל הכהן. לא צריכים לחכות לתהליכים שרוסיה תיפול, שאמריקה תיפול, שכל מיני דברים שהם לא קשורים למה שהקדוש ברוך הוא מחליט שבגללו באה הגאולה. לא צריכים, הקדוש ברוך הוא לא צריך לחכות להבשלה כל מיני דברים, להתחשב בכוחות, כל מיני כוחות, לא. מיד והובא אל הכהן. זה הכוונה של הרמב״ם. להאמין שלא יתאחר. שכשיש את התנאים הבסיסיים של הגאולה, אין שום דבר שקורה בדור שלנו שהוא נובע ממשהו שהוא לא כמו התוכנית האלוקית. כל מה שקורה בדורות שלנו זה בדיוק המעורבות הכי מעורבת של הקדוש ברוך הוא במציאות החיים שלנו. בגלות הקדוש ברוך הוא הסתלק, בגלות הקדוש ברוך הוא נתן לעולם להתנהל, חוץ מדבר אחד שהקדוש ברוך הוא השגיח שהשבעים זאבים לא יאכלו את הכבשה האחת. אבל מעבר להשגחה הכללית הזאת, שגם היא השגחה מופלאה, אז יש המון סילוק שכינה. המשמעות של קרבה, המשמעות של גאולה, זה שכל דבר ודבר שקורה, הוא בדיוק לפי איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתרחש. ואמר והובה, פירוש מעצמו יתקרב, כי מעשיו יקרבו, ויקרא קרוב. הקדוש ברוך הוא יתחכם, יתקרב, וגם אנחנו במעשים שלנו נתקרב. איך, מהם המעשים שלנו שהם גורמים לקרבת השם? הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו מכך שאנו מתקרבים אחד לשני, אחד לרעהו. זה מה שאמרו חז"ל. אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, תינוקות שהיו ממי דוד עד שלא טעמו טעם חטא היו יודעים לדרוש את התורה ומתת פנים תמם ומתת פנים טהור, והיה דוד מתפלל עליהם מתי השם תשמעם תצרנו מן הדור זו לעולם.
ואחר כל השבח הזה יוצאים למלחמה ונופלים על ידי שהיה בהם דירטורים. אני קצת מדלג על הדברים, על הלשון של המדרש. אבל דורו של אחאב, כולם עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היו בהם דילטורים, יוצאים למלחמה ונוצחים. אז הזמן של המלחמות, הדבר הראשון, הפעולה הגדולה של המלחמות, היא הפעולה הזאת, שיוצאים למלחמה ונוצחים, על ידי שלא היה בהם דילטורים. קראתי היום בעיתון כמה זמן המלחמה מביא להרגשות הבסיסיות של היהודים בארץ ישראל. סוסקרים, כמה יהודים הם גאים להיות ישראלים. 92% גאים להיות ישראלים. והאחוזים שלא גאים להיות ישראלים, כתוב שם, זה בעיקר מציבור ירא השם, שהם לא כל כך מרגישים את גאווה להיות ישראלים. אז זה בעצם, הרי אנחנו יודעים שבאמת הם גאים להיות ישראלים, וזה אלא מה, יש איזשהו מתח עכשיו, משהו כזה, קטגור, זה, אז אפשר להגיד, זה לא רק 92%, זה 97-98%. זה מה שעושות המלחמות. ההרגשה הזאת שאנחנו עם שביחד בחזית שלא מתבייש לעמוד על מה שבאמת הצרכים הלאומיים שלו צריכים. ואז ויצא השם, אני ממשיך לקרוא מדברי אור החיים הקדוש, ואז ויצא השם ונלחם ואומרו, ויצא הכהן מחוץ למחנה שיחוץ, שיחוץ למחנה שכינתו, חוץ לארץ, מקום תמה, ששם באדמותינו הם גולים בני ישראל, וראה והנה נרפא הנגע שבעדו באה הצרעת, שחזרו בתשובה ונתערו. יש פה עוד הבנה מאוד עמוקה. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את ארץ ישראל. נכון, יש מושג כזה ששכינתה בגלותה, אבל השכינתה בגלותה, כמו שאנחנו הסברנו, היא סוג שכינה שהיא מופיעה רק בצורה כזאת של הקפאת המצב. לדאוג לזה שעם ישראל ישרוד. מתי הדבר, הזמן היחיד שהקדוש ברוך הוא, השכינה עוזבת את ארץ ישראל? רק בשביל בעבור הגאולה. בעבור הגאולה הקדוש ברוך הוא מוכן לצאת מארץ ישראל, ולהיות בצורה של שכינה שמתערבת, בצורה של שכינה שהיא פועלת, שהיא עושה דברים כדי לחולל את הגאולה. צורת שכינה של גאולה, שהיא המשמעות של זה, צורת שכינה שהיא פועלת לא בחוץ לארץ. חוץ מאשר בעקבית הדמשיכה בשביל הגאולה. זה ויצא אל מחוץ למחנה. וציווה הכהן ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות. מה עם שתי הציפורים, אומר האור החיים? הם שני המשיחים. ונקראו ציפור כי כן התקנו נשמות העליונות כידוע. ועוד מצינו שהתקנה הגואל ציפור, הוא מביא, אני באמת את הדברים של האור החיים כדאי אחרי כן לקרוא בפנים. שני משיחים לישראל יש, משיח בן אפרים ומשיח בן דוד. ומתחילה יתגלה משיח בן אפרים וימות. זה הציפור השחוטה. ואחר כך יתגלה משיח בן דוד. מהלך הגאולה כולל בתוכו נשמות גדולות בתוך עם ישראל. ויש שתי סוגי נשמות. נשמות שקידוש השם שלהם יהיה על ידי מיתתם, ויש נשמות בישראל שקידוש השם שהם יעשו על ידי חייהם. והקדוש ברוך הוא יושב וסופר וקובע איך תבוא הגאולה, וכמה צריך שיהיה סוג כזה של נשמות, וכמה צריך סוג כזה של נשמות. וסביב העניין הזה של המסירות נפש הזאת, סביב המסירות נפש, זו התופעה העיקרית, יש עוד דברים שמצטרפים, אבל זה עוד דברים שמתפתחים. ואומרו, לקחת עץ ארץ, שליטולד ועזוב, מדבר אור החיים על הדבר הזה שהאומה צריך שיתפתח בה, שתזכה שוב לזכות האבות. ואנחנו מבינים שזכות האבות זה לא סתם, אלא הכוונה שהתפתחו התכונות, המידות של האבות. מידת אברהם אבינו שהיה עומד מעבר אחד בכל העולם מעבר השני, ולא מפחד מלעשות מהפך. מידת יעקב ויצחק אבינו שיש לו יכולת עמידה וגבורה. ומידת יעקב אבינו שיודע שהמציאות היא כל כך מסובכת ויודע לפעול בתוכה. אז כל הזכויות האלה של האבות שכנגד העץ ארז זה כנגד אברהם, הוא אומר. השמית עולם זה כנגד יעקב. והאזור זה כנגד יצחק. כל זה נבנה ומתפתח סביב העניין הזה של המלחמות. ואמר ושחט, כאן רמז להרידת משיח בן דוד במאמרו, התברך אל כלי חרס על מים חיים. פירוש בשביל כפרת העם, פדיון נפשם. לצד שנשארו לכלי חרס שעומד לשבירה, לצד הגירעון המתייחסת למים החיים, על סיבת מים חיים שאין מספיק בישראל תורה, ואנחנו מוסיפים שאין מספיק בעם ישראל תורה חיה. כי ברוך השם תורה רבה יש בעם ישראל, אבל תורה חיה, תורה גואלת, אין מספיק בעם ישראל, על זה תשחט הציפורה אחת. גם באמצעות דבר זה, ילבש השם בגדי נקם, הפך מידותיו הרחמים, ויעשה קלה לגויים המריעים, ומצד דבר אתה יודע שאם יהיה בהם תורה לא ימות הצדיק. אז על זה אני רוצה קצת להרחיב כמה דקות. אין לנו הרבה דקות. באמת זה עיקר הבירור של היום הזה. אני אגיד באמת מעט דברים. נרחיב את זה בעזרת השם בהזדמנות אחרת. שחיטת הציפור! המושג הזה של קדושים שנהרגים על קידוש השם זה דבר שצריך להתבונן בו, מה זה נותן? אז קודם כל להבין שזה שבגלות לא היה כל כך התמקדות סביב שחיטת הציפור, זה בגלל שכל העניין של הגלות היה לשמר את ישראל ולדאוג לזה ש70 הזאבים לא יוכלו לפגוע בכבשה, וזה היה מצב של הקפאה. מורנו הרב צבי יהודה כותב שהרוב ההרוגים, גם במשך הגלות, זה בתקופות שהיה התעוררות לגאולה. כלומר, התעוררו בגאולה, היא משולבת עם שחיטת הציפור. זה איזושהי תופעה שקשורה להתעוררות הגאולה. למה? כי כשבאמת עוד אין גאולה, עוד אין צורך לזעזע, עוד אין צורך לעשות תהליכים, עוד אין צורך להוציא איזשהו דבר חדש. אבל כשמגיע את הגאולה, הקדוש ברוך הוא נכנס לפעילות, אנחנו אומרים דבר שקשה לשמוע אותו. שחיטת הציפור, אנחנו מכירים שני סוגי שחיטת ציפור. יש שחיטת ציפור של גלות, ויש שחיטת ציפור של גאולה, יש שחיטת ציפור של אושוויץ, ויש שחיטת ציפור של מלחמות ישראל, ובשניהם זה הקדוש ברוך הוא. גם בשואה זה חס וחלילה לא היה סילוק שכינה. זה היה ברור בין הצדק שיש בישראל לבין הרשעות שיש בין הגויים,
שאת הבירור הזה הקדוש ברוך הוא יזם. הקדוש ברוך הוא סילק את צורת ההנהגה של כבשה אחת בין 70 זאבים, והוא נותן לבירור שבין ישראל לבין הגויים להתרחש. כי הבירור הזה הוא חלק מהופעת הגאולה. הבירור שיש בין ישראל לבין הגויים זה חלק מהופעת הגאולה. ויש שחיטת ציפור בצורה של תקומה. יש שחיטת ציפור בצורה של מלחמות. שתי שחיטות הציפור זה כנגד שתי מדרגות שישראל צריכים לברר מה ביניהם לבין אומות העולם. יש את המלחמה סביב ירושת הארץ, סביב הצדק הזה שעם ישראל יוכל להיות, לחזור אל מקומו, אל תפקידו, אל מרכזיותו. זה כנגד המלחמות שהיה, כנגד שבעה עממים. זה הציפור שהיא ציפור של תקומה. ויש את הציפור של השואה, של אושוויץ, שהיא כנגד מלחמת עמלק. ושתי המדרגות האלה, אנחנו מתקדמים בהם על ידי הציפור. אני באמת בנקודה הזאת חושב שצריך מאוד מאוד להרחיב, אבל מפאת קוצר הזמן אני ממש מדלג, ואני רוצה לומר משהו לבני הישיבה. האור החיים הקדוש כל כך אומר לנו בדבריו, שכל הצורך בציפור החיה, בציפור השחוטה, קשור לכלי חרס על מים חיים. קשור, יש דרך לצמצם את הציפור השחוטה. הוא מביא מדברי הארי הקדוש, שיש את האפשרות הזאת, שמשיח בן אפרים, שמשיח בן יוסף לא ימות. איך הדרך השורשית לזה, שמשיח בן יוסף לא ימות, אם יהיה יותר מים חיים. אם יהיה יותר תורה בצורה של מים חיים. ומה זה תורה בצורה של מים חיים? זה תורה שמופיעה בצורה של מלחמה. יש מושג כזה, מלחמתה של תורה. מה נדבע מאיתנו? איזה דברים אנחנו צריכים להביא? איזה סוג תורה? האומה מצפה מאיתנו שיהיה. אני כל פעם אומר, איזה דבר נפלא שזמן קיץ מתחיל ביום הזיכרון. כי זה מחייב אותנו. זה מביא אותנו לאחריות אחרת ביחס לתורה שצריכה להופיע כאן בבית המדרש. וכתבתי לעצמי נקודות, זה היה קשור להרחבת הסברי, להסברה הרחבה, מה נותן שחיטת הציפור. איזה תכונות, איזה דברים, איזה תשובה נהיה כתוצאה משחיטת הציפור. אבל אותם דברים יכולים להיות גם ממים החיים. אותה תשובה בצורה אחרת יכולה להיות מתוך תורה. אבל זה בתנאי שהתורה שלנו תהיה בצורה של חייל בחזית. זה אומר, תורה שיש בה מסירות נפש. אי אפשר לבוא וללמוד תורה בנעימות. צריך מסירות נפש תוך כדי לימוד תורה. לפעמים אדם לפחות כל שבוע צריך להגיד לעצמו, יש יום אחד שאני לומד מעבר לכוחות שלי. כל יום אני לומד עד 12-11 בערב, ואני עושה לעצמי תרגילים של מסירות נפש. פעם בשבוע ללמוד עד כלות הכוחות. דברי תורה צריכים להיות כמו חיילים שמתאמנים. אימון ארוך. למה? כן, מה התזה הזאת שמאמנים חיילים? למה צריך שהחייל יתאמן? ילמד פעם אחת איך נלחמים וזהו. אומרים לחיילים את הדבר הזה. אנחנו רוצים שהפעולות הלחימה שלכם לא יבואו מהראש. כבר יבואו מהבטן, מה שנקרא. יבואו בצורה טבעית. יבואו, לא רק מהראש. יבואו מכל האישיות שלכם. אנחנו צריכים תורה שהיא לא רק אופפת, היא לא באה רק מהנפש האלוקית שבאנו. היא באה גם אינסטנקטיבית, מהנפש הטבעית, החיונית שבנו, כן, קשור בוודאי לעבודת השם של ספירת העומר, שהעניין של ספירת העומר, מאכל בהמה. ציורי האמונה, תורה שבאה מהצד של הנפש הבהמית אפילו שלנו. אנחנו צריכים תורה, וזה כמו חיילים, שצריכים להיות מודעים שיש כוחות של רע, ושיש רע בעולם, ושביד החייל היכולת להתמודד אל מול הרע. אנחנו צריכים תורה שמבינה את כל הבעיות של הרוע שיכול להיות באדם הפרטי, בחברה, באומות, וללמוד סוג תורה כזאת שיכולה להתמודד ולהירפא את ההתמודדות עם הרע. ואנחנו צריכים תורה שכן, כדי להיות חייל טוב צריך יכולת של תעוזה ויצירה ויכולת להבקיע את הדבר הפשוט. אתה במלחמה, אתה נלחם מוח מול מוח, ואם אתה יותר נועז ויותר יצירתי, אתה מכריע את המערכה. אלה היסודות, ארבעת הדברים שאמרנו, זו תורת החיים, זה המים חיים על כלי, שפחות מזה ימשיך להיות הציפור השחוטה. ואם אנחנו רוצים לצמצם את הציפור השחוטה, זה דורש מאיתנו סוג תורה שהיא מלחמתה של תורה, שהיא תורה של מים חיים. בעזרת השם, אנחנו נמצאים בחזית אחת, ואנחנו בלעדי צריכים להיות שייכים לכל החזיתות, שייכים גם לחזית הזאת של המלחמה, בפועל, ממש, במערכות השדה, ובוודאי עיקר החזית שלנו זה המלחמה הזאת שבישיבה, אבל זה צריך להיות בצורה של מלחמה. פחות מזה, לא נביא את הטהרה הזאת שכל כך רוצים, שבאמת ביום הזה כולנו מתפללים שהקדושים האלה, שכל כך מזרימים לנו חיות גדולה וזכויות גדולות, אי אפשר. נזכיר רק את המדרש האחרון של שמופיע בכמה מחובות, רבי אבאו בשם רבי לזר אומר, כל צדיק וצדיק של אומות הגוי, שאומות העולם הורגים, כביכול הקדוש ברוך הוא כותבו בפורפוריה שלו, שנאמר ידין הגויים על הלוויות, והקדוש ברוך הוא אומר להם, למה הרגתם פלוני ופלוני, והם כופרים ואומרים לו, הרגנו. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מוציא פוריפוריה שלו ודן אותם ונותן להם מפסוסים. זה מה שכתוב, לא שכח צעדקת הנביא. ואנחנו בטוחים מכוח כל הזכויות הגדולות שנצברו בדורות האחרונים, בדורות של גמר הגלות, בדורות של בניין הגאולה, ומכוח המאמצים שאנחנו נעשה לתיקון חטא הצרעת, ללימוד זכות על ישראל וללמוד תורה חיה, נזכה להשלמת הגאולה במהרה בימינו אמן.